tu es une histoire. J'ai une passivité pour me dire qu'avant, je suis un peu plus de temps, 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 je suis un peu זה חלק מן הלזות שגם נטיית הרע, גם השיקוע בשפט, גם זה יש לזה משמעות. זה כמובן מעוגן ביסודות מחשבה קבליים על העלאת מצוצות שכל דבר הוא יש לו מקום, וזה הוא עומד בקבר. יש איזה דרישה, יש צורך. כולם מבינים שרעל דבר רע. ובאמת מרקחת יש פעון כתוב רעל, יש לנו גדולות, יש לו כל ההזעות שבעולם. ואף אחד מגיד, יש שם נכון בקנקנים מאוד מהירים וכל וכל. כשעושים איזה תרכובת, אז צריך שיהיה גם כמה טיפות כאלה. אז יש לזה דרישה. ובכללות, אז אם אתה משתף רק ברעל, זה רע מאוד, אבל בכללות הכל מצטרף. זאת אומרת, יש לזה גם כן, בסיטואציות מסוימות, זה גם צירוף. ואם זה, ומיד מזה, למרות הצירוף הזה, בדול הוא הרע מן הטוב. אין כאן, לכן אמרתי לך בין הטיפול, אין כאן לגיטימציה לעשות את הרע באשר מורה. ואין לגיטימציה לשקר שואפת מן האמת, ואין לגיטימציה לשפלות שהיא שונה מהרומות. זאת אומרת, צריכים מאוד מאוד להיזהר. כעיקרון אפשר להבין את המהלך הזה, אבל יישומו בחיי המעשה הוא מאוד מאוד בעייתי. ההתגלות של הניגוד לכל אורחות עבודת הרע, לכל סעיפיה בפועל וברעיון. עצם העובדה הזאת שיש פה אנטיתזה, אמונה ועבודת הרע. ויש גם עבודת הרע בפועל, ויש גם עבודת הרע רעיונית. זאת אומרת, ניסיון, הדגשה של ענייני עבודת הרע. המכה כל כך גדולים גדולים בישראל. אתה יכול לראות, כבר לא מדבר על מסכת עבודת הרע, אני כבר לא מדבר על כל מיני מלחמות, עם כל מיני גינויים נגד הנוצרים הראשונים, ותראו מה שהיה. אז יש המון גלים, גלים היסטוריים, גלים חברתיים, שנבנו כתוצאה מזה שהיה גינוי של הגינות. אבל עצם העובדה הזאת שיהיה גילוי כזה, היא הערה כללית עליונה מקום האמת המוחלטה, מאיפה באה הטוטליות הזאת של סיבות עבודת הרע. כיוון שיש אמת אחד של הקדוש ברוך הוא, וכל מה שלא תואם את האמת הזאת הוא שלול, השולל את כל קיום, כל טומאה וכל חטאת. כאן בא הפרדוס, ומגדול הדם יודעת לקחת הכל תחת חסותה, ועל פי הצד העליונה הכל מתפרנס. היה לי רופא ילדים. אפיקורס אמילי. הוא היה רופא של עיריית תל אביב. הוא היה גם משורר, אבל הוא עוד לא היה רופא ילדים.
אני זוכר עוד בזמן שאתה מערות, זה הגדול.
אני דרך בדיחה אומר, שניין לי לדיות אפיקורסיות זה מאשר רופא הילדים הזה בדק.
קראו לו שאול צ'רניחובסקי. היה משורר גדול.
ויש לו נטיות אימיות. נדמה לי שרפי למה, לא זמן, שהיה יוצא שיש של חושבים, אז הרב אמר, תראה איזה עוצמה יש. הוא דיבר בנקודות שבח בשביל העוצמה, יש קטעים לראות הכל שהיה על העליות העזיזה. יש עוז בקהילה, והיה שם חיים וכו' וכו'.
אבל
כמובן, אחת מאוד מגילאים להקשב החלק, אבל הוא ראה בזה את העוצמה. כולם מדרים את השיר לך, תנחש לי הוויה. זה שיר של הרב קוק. בשביל להבין אותו טוב, צריכים לראות את השיר של שלחוש כשמקביל את זה. אז אני לא מנתח עכשיו את השיר הסיפור, אבל כשהוא עומד פה לעוצמה גדולה הזו, אז הוא אומר, הכל מתפרנס. זאת אומרת, אתה לא יודע, הוא הרוקח של כל העולם, והוא בנה גם את מנת הרעל הזה. הוא יודע בדיוק כמה צריך להכניס בכל הדברים האלה. ובגדולה, אני חוזר, בגדולתה של האמת הזו, בגדולתה של מלחמת עבודה זרה, לקחת את הכל תחת חסותה. יש לזה גם כן מקור. כי אם לא ידע אותו, לא היה לזה קיום. ועל פי הצד אל עליון העליונה, הכל מתפרנס, כל אחד יש את הגדולה שלו. התאמצות גדולה צריכה היא הרשעה להבדקת מעמדה. היא נלחמת על זה, היא נאבקת על זה, כי אין לה זכות קיום. אין זכות קיום לנסיעת הקבר, ואין זכות קיום לילדים שלו, ואין זכות קיום. והפעם כאן אתה מסתכל ואתה רואה איך בהיסטוריה נאבקה הנצור וניצחה. זה גם לא נאבקים של קתולים, קתולים. יודעתי תפקידה בהוויה, ומלאה היא זן לכל. למה יש כעס? למה יש ארס בכל הסיפור הזה? בייחוד למי שבא לדחות רגליה. מי שמבקש לבטל את הנצרות, לדוגמה, מי שמבקש לבטל את האלימות, מי שמבקש לבטל את הדתות של המזרח הרחוק, אז היא כאילו מרגישה שרוצה לחסל אותה, נלחמים בה. אז ממילא, כמו אריה פצוע, הוא מגייס כוחות ומתחזק את הדבר הזה. ודחיקת הרגל היסודית, ומה באמת רוצים? רוצים לסלק אותם לחלוטין, לא להחליש אותם, לא לתת להם את הטריטוריה, לא לאפשר להם, הם רוצים להיפטר מהם. חיגת הרגל היסודית היא העברתה מהמצות בכללות, אבל אתה קורא איזה פרדוקס. רוצים לחסל אותה, שהיא לא תהיה קיימת. עצם העובדה שרוצים שהיא תתקלם, בזה היא כבר אוכלת, הרי בן. כשהיא מבינה שרוצים לסלק אותה, אז היא מבינה נכון, ורוצים לסלק אותה לגורם חיובי, אבל היא הרי מתנגדת לחיוב הזה ולחמת עליו. מפני שהכללות של הישר בכל אופעותיה צורך עולמי. כשאתה סוקר בהיסטוריה כל מיני תופעות שוויות, אני מתקשה כמובן להביא דוגמאות, כי זה נורא מסוכן. אבל למשל, על פי הדרך הזאת אני יכול לנסות להבין למה הכיתורים של אבו מאזן על הר הבית יש להם קצת חיובי. כי כששומעים אותו מטפל ויודעים את הצביעות של הדבר הזה, אז מתוך הדברים שלו בהחלט יכול להיות שיש אנשים שמתחזק את ההכרה שלהם בהר הבית.
מגמד
שרצה את זה, נותר
על זה,
אני לא יודע, אבל דווקא הגירויים הללו הם בני שמגייסים את הכוח האנטי. אז הוא אומר, זה מה שאומר, הכללות של הרשע זה צורך העולם, צורך העולם שיש ויש להתנגד. יש לנו דוגמאות די קרובות אלינו בתורת החיסון. חלק בתורת החיסון הקיימת היא שמזריקים לגוף חיידקים נגועים במחלה אל החלשים יותר. ואז מה קורה? ואז הגוף מתחיל להילחם בו, אתה מקבל חום אדם. כי מה קורה? אם אתה תקבל את החיידקים הללו לא חלשים, אלא בעוצמה שלהם אתה מת, אז אין לך קיום. אז מה עושים? אז מחנכים את הגוף שלך להיאבק. והמאבק הזה שהגוף הזה נאבק מחסן אותו, אז באמת שאתה מקבל דריקה כזאת, אז אתה לפעמים מקבל חוב, אבל אתה מתנפח, מה יש? קיבלת חיידקים, אלא מה? המינון של החיידקים הזה, שהוא רק יכול לגרום להנחה, הוא יכול לגרום לגיוס הכוחות, אבל לא לקניעתם. ואז הגוף נאבק, והגוף מנצח. ואז כשסיבה על אמת, אז הגוף שלך כבר מתורגל. הנה דוגמה איך יכול להיות צורך העולם ברשעה. אני יכול לנסות להבין דוגמה עוד נוספת. היו ניסיונות, אחרי מלחמת העולם הראשונה, אמרו, מה יש? יש מלחמות 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 לפתור את זה שלא יהיו מלחמות בעולם. אז הקימו את חבר הלאומים. חבר הלאומים זה היה משהו בדרגה של האום, אבל זה בניסיון כושל. עובדה יש שנים לא רבות. אחרי שרב הלאומים קם, אז פרסם מלחמת העולם השנייה. אבל עברו כבר 70 שנה במלחמת העולם השנייה. היו כמה רגעים של מתח בעולם. והאום הזה בכל זאת עושה משהו. האום הזה, הדמיון אחרי להגיד קום שמו, אבל כתוצאה מזה למשל, הרבה מדינות באפריקה קיבלו עצמאות. יש תרבות של האום. המחשבה על אחדות של מדינות היא תולדה של מלחמת העולם השנייה. אז כמובן לעולם חסר עוד המון המון בשבילה, רעיון הצודק. אבל אתה יכול לראות, הנה, איך תופעות כאלה הסקנדל האחרון, מה הסקנדל העולמי האחרון? סקנדל רוסים, הפליטים, מה זה מפליטים בגרמניה? הכניסו אותם לצריפים של בוכנבאל. בוכנבאל היה מחנה גרמניה, היה בגרמניה. וכמובן מי אחד הבוגרים שלו? הרב לאו. אז כמובן ראינו אותו, והרב לאו אומר, מצפים שהגרמנים יעינו אותי, ואז הוא לא יודע, משקיעים עכשיו את הפנימים האלה כדי לחנך אותם. בסדר. אבל זו דוגמה של שימוש במושגים רעים, ואני בכוונה מחפש כל מיני דוגמאות, כי האיום שלו הוא תיאורטי. אבל התיאוריה הזאת יש לי יישום, יש לי יישום של חינוך מסוים. בחיות הזה אפשר להגיד כמה וכמה דוגמאות מסוימים שיש לאישה איזה סטטוס, והסטטוס שלו אמור להילחם כדי לנצח. רק בצורה עליונה מהמדע והמוסר, מקודש האמונה. זאת אומרת, אני רוצה להגיע למצב שהוא עוד יותר מכל הקודש, עוד יותר מכל האמונה. וחופש הציור המלא זיל בלתי מוגבל יוכל להיכנס הרעיון הגדול הזה ולהתיישב עם מידתו. לגמרי לא פשוט איך אנחנו יכולים להסביר שיש לרע מקום. מאוד מאוד בעייתי להסביר איך בכל זאת אני אפשר להשתמש בישיבות רעים ולא להיות רע, כי מה שקרה נניע במקרה של הסבתאות ניסו ותראו שם, ואפילו להיות סבתאים וברור, היו כמובן מה היה התנועה שבאה אחרי הסבתאות?
חסידות.
היה התיקון, אבל מה התנועה שלי?
הסכמים.
הפרנקיסטים. זה סיפור סיפור. היה אחד שמאמינים השבתאים פרנק, הוא היה כנראה פסיכופת, אבל הוא נהג כל מיני כמו שמיניות שיהיו בכותות הבריאה, כאילו בגלל. זאת אומרת, יש לנו דוגמאות של חריגות, אבל מאוד מאוד מסוכן, ואתה יכול לומר את הדברים האלה. אבל אתה אומר, זה עוד יותר מהמדע, עוד יותר מההבנה, במקום שאין שום מגבלות, יוכל להיכנס הרעיון הגדול הזה ולהיות איך מסכמים את סך הכל של כל היש, ואיך מסדרים כל כוח על עמדתו. אני לא מדבר על עולם מנוגד. עולם מנוגד לא יכול להיות ליצור. כמו שבית המרקחת, אני צריך שיהיה פה מדפים כאלה ומדפים כאלה, ובית המרקחת לא יכול לתפקד אם לא כל דבר צמצם במקום שלה, ואתה יודע מה צמצם די ומה צמצם די, ואתה איך אתה בונה מכל דבר חיובי. איך אתה בונה מכל, איך מסדרים את כל היש, כל מה שיש, ואיך מסדרים כל כוח על עמדתו, את הצד החיובי בצדד. כל מיני דברים תמונות. ואיך יודעים להחזיק את המעמד, שניתן יד בכל הקצוות, על פישור ולגבל כראוי ולגבול על כמה. אתם רואים איך הוא כל הזמן נזהר ולשמור על מסגרות. אני חוזר, ניתן יד בכל הקצוות על פישורם. זאת אומרת, אני רוצה להיות מיודד גם עם כוחות שנראים שליליים. לגבל, להגביל, להחזיק אותם לגבולות. את גבול על כמה הם בעלי ערך. יצרת משהו? חיובי. אבל איך את כל זה לשמור ביצירה מורכבת בכל הדברים האלה. ועכשיו בא הפינל. בשיחה הכללית של יום הכיפורים יש רוממות זו. איך הוא התחיל את הקטע? השיחה העליונה. זאת אומרת, ואנחנו שאלנו את עצמנו, מה מקום לשיחה? אין לכם נאמי. על פי כל היגיון ועל פי כל דרישות רציונליים, אין מקום לסליחה. זה מה שהגמרא אומרת, שעלו לחוכמה, שעלו לתורה, הנפש החוטאת תמות. כל קריטריון שעל פיו אתה בודק, שעלו לקדוש ברוך הוא, אמר, תעשה שוב על יתקדם. כי זה לא נורמלי. איך להגיד לזה עוד דבר, אבל כנתון. העובדה הזו שהיא יכולה לעבוד סליחה, היא זאת שמאפשרת לך לחיות בשטח. אז אומר, הסליחה העליונה של יום הכיפורים, מה זאת אומרת סליחה העליונה? לא אותה סליחה. יש רוממות זו, והוא בדעה, בלידי ביטוי. מוכנה בפועל בסערי המשתלח, שהוא לכאורה נגד השאיפה הגלי של כל העבודה הקורבנית. כמעט כתוב בתורה, ולא יתברו את דודכם להצירים את קורבנותם אשר מתוכים על פני הסבל. הרצת הפרעות וטבע האדם והטבע בין מולה. שוב תראו איך הוא הולך. המדענים לדוגמה, אני מבין שם. המדבר. יש במדבר יופי. יש במדבר עוצמה. ‫היא במדבר ראשונית. ‫הציוויליזציה, התרבות, ‫סללו דרכים, סילקו סלעים, עקרו כל מיני דברים, אז אתה יכול לראות דבר יפה, איך יש גנים, דרכים ושמינים וכל מיני. אבל אז אתה למעשה שיפצת את הבריאה. אם אתה הולך למדבר, אם אתה הולך למרחבים, ואתה רואה את הכל בעוצמה הגדולה שלו, אז אני מבין את הכוח שלי שם. כדי שתבינו את הפרובלמה, אני אבין דוגמה אחרת. שירה, שאתה מתבטא בלי מגבלות. מה יש לי בא לך? חופש. גמר. לעומת זאת, אם אתה כותב שירה במשקל חרוז, אז אתה לא אומר מה שאתה רוצה, אתה מחפש את המילה שמתאימה לך לחרוז הזה, אז אתה משאבד את הצברה לזה. אז באמת יש כמה מקומות שהפכו מתבטא ואומר שהוא לא יכול לכתוב שירה במשקל, כי הוא רוצה להיות חופשי, הוא לא רוצה להיות מעורר, הוא רוצה לבטא מה שבא לו בלי שמחפש את המילה המתאימה. אם לא תמיד המילה מתאימה, עולמת את הדבר הזה. שירת הים היא שירה מיוחדת. המבנה שלה, שזה צריך לקחת את שירת הים וללמד אותה טוב ולראות את המילים ואיך זה חוזר וגם המבנה הפנימי שלה וכו'. אז מי שנזכר בסיטואציה, איך שירת הים התחברה, ישראל היו משובדים במשך תקופה ארוכה במצרים. חובש! קדימה. אתם יודעים מה, אני אגיד לכם מילה אחת. ספרטקוס. שמעתם פעם דבר על ידי?
כן.
מה זה?
כן,
ביוון
שם.
מה זה?
לא ביוון שם, היום
כאילו. לא ביוון.
זה היה עבד רומי.
שם, נכון.
שאלה לך,
ברח. הרומים שיבדו את העולם שלו. והפכו את כל אלה שניצחו אותם לעבדים. פתאום הסתדלו הרומים וראו שכל רומא מלאה עבדים. יש שכבת אדונים שהיא המובילה, והעבדים חייבים לעשות יום אחד החליטו עבדים למרוד. זה היה כוח אדיר. כולם הורה, עזבו את הבתים, עזבו את השדות, עזבו את זה, ורצו לגבעות מעל רומא. חובד! אבל היום, אבל יומיים, עושים חינגה גדולה. היה שם אחד, חבץ, השתחרר, קוראים לו ספרטקוס. הוא אמר להם, בבויסר, מה תכלס? אתם יש לכם עושה, יש לכם עובדה, אתם רואים לבד. ומה יהיה עכשיו? מוכן למסד, מוכן לבחור, הנהגה מוכן, שמי שם, תמיד, משמשולי, הוא חובד, לא רוצים אותך, לא רוצים את כל הציבור הזה. אמר, בבויסר, לא תשמעו לי, בסוף הם התפתחו והרום התחזרו וכבשו אותם לעבדים. כי הרום היו מאורגנים, הוא הבין שיש עוצמה, ויש עוצמה דירה, אבל אם אתה לא יודע לתעל את זה, אם אתה לא מכניס את זה לכיוון הנכון, אז זו עוצמה שהתבזבזה. זה גלים, זה צונמי אדיר, איזה עוצמה יש בצונמי. אבל מה אנחנו עושים היום? יש לנו צונמי. אנרגיה, אנחנו עושים טורבינות, אנחנו עושים את המפל ומכניסים את המפל להפעיל לגנרטור, ויש לנו חשמל ויש לנו כוח ויש לנו יצירה. כשאתה רואה את העוצמה הזאת שהיא מתפזרת סתם, חבל על זה, אין לזה שום משמעות. לכן ספרטקוס זו דוגמה קלאסית לעוצמות שלא רתמו אותם ולא הכניסו אותם במסגרות, למרות שזה מיני לובד, הוא רוצה את החופש, וכדי שהחופש יהיה משמעותי הוא צריך לכבוש את עצמו, זה בדיוק הבעיה שלו. זה בדיוק מה שהוא מסביר, איך הכל חופשי, הסליחה העליונה, הוא רוצה את כל בן פרק.
זה ההבדל בין חירות לחופש?
לחירות למה?
חופש, כאילו זה...
שיש את זה להם מסכים, לא כל כך ברור לי מה היסוד הראשוני של חופש, אבל זה, אני מסכים לך, זה שתי בחינות, שאחד זה חופש, וזה חופש שאדם מבקש לי לעשות את קונסטרוקטיבי, אם אתה סתם מה רוצים בתחילת דבר הזמן? תעזור אותי לשכב על הפלאיה, בטן גב, גם בטן, להסתובב, זה לא פשוט. לא רוצים, לא רוצים זמן ולא רוצים עוד לא. זה צודק. עבר שבוע, גמר, משתגע. מה לעשות? מה לעשות? חופת, מה עושים? וכולם מחכים שיבוא כבר יום הלימודים, להתחיל לרשום בספטמבר, ויבואו לצאת ולהיכנס למסגרת. צריך לדעת, מרכיבים את זה. זה בדיוק גם המוסד שיש פה בה. שירת הים היא כל כך מוברגת, היא כל כך. אם לא היו מברגים את זה, עד החופש היה עושה את היהודים שיצאו ממצרים, ספטמבר במדבר, לרוב פישוט מסגרת. הלך משה והכניס את זה למסגרות. שירת הים למרות שרוצה לבטאת חופש, היא מבטאת מבנה מאוד מאוד מדוקדק. ויש בתורה הדגשה נוספת של דבר כזה. שירת מרים. התיקר מרים הנבירה. איזה כלכלה הייתה יכולה לצאת מידת נשים חופשית? אין לי בעלות, אין בית, אין בעלים, אין שום כמעט, לא רואה. כובש האישה, פמיניזם טוטאלי. התיקר מרים הנבירה ואמרה, שירו לשם ביוגה, בואו נכניס את זה. נשמור על החופש, אבל נשמור גם על המסגרות. אם לא הייתה תופסת את זה, כל המשרה היה מתפזר. סליחה, יונה, זה מתנה נפלאה כזאת, אבל זה מתנה נפלאה שאתה לא תמסד אותה. אז מה הוא אמר עכשיו, איך הוא מסיים? אני חוזר עוד. בסליחה הכללית של יום הכיפורים, יש רוממות זו, רוממות של היי, והוא טעה בלידי ביטוי, והוא חנה בפועל בסדר המשתלח. שהוא לכאורה, אין לה שיפה הגלית של כל עבודה קורבנית. כי הרי כתוב התורה לא נתנו פה את זה לכם לצייר בתורה, כבר לא נתנו רק מהסדר. הערצת הפרעות, דיבר, סלעים, הרים גבוהים, וטבע האדם והטבע בניבולה, אבל זה יכול הרי להיות בלי שאתה לגמרי מבט אותם. אשפל תחתיה, ואם זה מתעלה השלטון העליון, את כדי מבחינת כוח מובל גם לאותה הרשעה. יש, בסרל העזאזל יש סכנה גדולה. נדמה לי שהגמרא דנה שאותו כהן שהיה מוליך אותו היה מת באותה שנה. ואף אחד מגיע כולם רצו להיות. כולם רצו להיות כפרת ישראל. אז זאת אומרת, נמצא לדעת את הסיכון שבדבר הזה, מדינת כוח מוגבל. יש איזה כוח, והכוח הזה הוא אנטיביוטי כבר. צריכים לדעת להיזהר, גם לאותה רשע, והכל מתאפר לסנגוריה. בסופו של דבר קודם, והאור האמוני והמוסרי מתעלה לסוד החיות העליונה, המביא כל נפת קודש.
זה העומק של תשובה קדמה לעולם של הרב קוק?
לא בטוח.
זה שתי דברים אנחנו מקבילים?
לא בטוח, אבל אולי. אבל כי אני אומר לך מה שזה מדויק. איפה יש, כשהוא מדבר, סוד החיות?
היובל?
כן! מה? איך קוראים משנת היובל?
איפה?
איך קוראים משם בתנ"ך יש משנת היובל? פעם אחת בתנ"ך. כן! שנת הדרור. אתה יודע בעצם מדבר. שנת הדרור. חופש. מה נשאר? נשאר למסיר את הלילים של הסתדרות העובדים ולהצ'ק את הסתדרותו, נותנים לו התחרות, נותנים לו מענק, סדר כלכלי חדש. אין מגבלות. לכן יום הכיפורים הוא יום החירות. החירות אין עוד, אין יצר רע, אין כלום. יש רק הכבוד ברוך. אז זה אומר, העור האמוני והמוסרי מתעלה לסוד החירות העליונה. זה הסוד של החירות. כי שאתה חירות עליונה, בחירות העליונה יזיה, המביא צולח. ותרוך טוב, הילד עשה משהו, אז הוא מביא, הוא מביא לחולשה שלו. אז הוא מביא לחולשה האנושית שיש לאיזה מקום גם כן בסייר המשתלח, וגם לא כל כך פשוט, אבל יש לו. אז זה החופש הגדול. הדרור הגדול, פחות או יותר, אז יש מצד אחד קשור אישה עבודתו, מצד שני יש את הקשור, את התשובה. המילה דרור יכולה גם בניודום, אפשר להתדרגר. מה קורה כשאתה לא משתמש בחופש האמיתי בתור על מה יוצא לך? דרדר! מה זה דרדר? אתה שותל צמח הראשון ועל פי החוק, על פי הסדר צריך לצאת פה תרועה. אם זה צדה מהדרך, כל זה דרדר להצליח לך. אז גם בדרדום הזה יש איזו ירידה ממדרגה למדרגה ולשבילה. אתה רואה איך דרום מסולף מפרד את הרבה. דרום מסולף עומד בסייבות. מה שאנחנו ראינו בספרטן זה גם בעולם כולו. במסגרת המופלאה הזאת שהוא פותח, אתה יכול להקטיק טיפה להבין את היסוד הזה של עבודת השעיר. עבודת השעיר עבודה לשם שמיים, אבל היא מתחשבת בחושה האנושית, היא נותנת אפשרות, דה לך, יהיה בטבע הזה, לזכור לקראת כמה נקוד שראוי למבנה הכלבי הזה. אמרת, מכן את הבמות פה, מופת המדען זה מסוכן. מסוכן בשביל להבין, כמו שאמרנו, מה אתה עתיד כמה צטייה כזאת, איך שהסיכון של השפטור צמח בדבר הזה. אני אומר, כמה שהיא סליחה גדולה, החופש שלא מכנו מהפני המגבלות שלו. למה? על העבר, למה אותם חלוצים מעליים ולמתחילים? כי כל העולם כולו מקדש. במקדש בהר הבית, אתה מבין שהוא ידע את הדת במנהלו. מה שהר הבית כל ימות השנה, העולם כולו לא מקדש. במקדש מיוחד ומקום. מי שמרגיש לדרוך בנעליים על האדמה של הקדוש ברוך הוא, מה קודש הוא? אז כל השנה כולה, מה קודש נפתם, זה מבינות קדושים. ומה קודם קודש? הפחדה מה קודם קודש, זה הסוף של סיפה. אבל
הכי לא היו מבינים לישראל כמו...
לא, בדיוק. כי יש לי גם את טובה, אבל טובה מה לא ברגע את קודם.